מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים לרוח מערבית, אני אריאל ויטמן, ותודה שאתם איתנו. היום אנחנו כבר מעל 100 ימים, כמובן, מאז התקפת חמאס בשביעי באוקטובר, והטבח הנוראי שהוא ביצע, ואני חושב שהגיע העת קצת להבין מה קרה, איפה אנחנו כיום. ומאז שאני ככה מדבר עם אנשים, כבר מעל 3 חודשים, הרבה אנשים שואלים איך זה קרה לנו, מי אחראי, למה מודיעין הופתע כל כך, וכמעט, כמו שכולנו רואים, כמעט מיד לאחר הטבח, כל ראשי הצבא אמרו, אנחנו מקבלים עצמנו אחריות, וכולי. הדרג המדיני כל הזמן נשאל, אחרי זה אולי קצת נדון בהמשך, בפרקים נוספים, האם זה רק מניעים פוליטיים, או שיש כאן משהו יותר מהותי על נושא של קבלת האחריות, אבל לצורך העניין, חשוב לדעת מאיפה הדברים הגיעו, מה אפשר לשפר הלאה. בדרך כולם מדברים על הקונספציה שקשלה, אבל לכל אחד יש גם קונספציה אחרת. והשאלה לגבי מה צריך ונכון לעשות כדי להקטין את הסיכוי להפתעה מודיעינית עתידית נותרה פתוחה. חלק מהעם סבור שאוסלו והתנתקות השמים ומה שקרה, שומעים את זה הרבה מראש הממשלה ואנשים שתומכים בו, אבל גם מומחים נוספים, חלק הם משימים את מדיניות ממשלות נתניהו שמדברים הרבה על מזוודות הכסף, וכולי, והרבה אנשים מאשימים את המחדל המודיעיני בלבד, וכמובן שמאז אנחנו במלחמה, והשאלה, מה קורה עם המלחמה כעת? האם אנחנו מנצחים? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? הרבה מאיתנו לא באמת קלטו, שאומרים לנו זה ייקח הרבה זמן, שזה באמת ייקח כל כך הרבה זמן, ומה יקרה עם גזרת הצפון? אז כדי לדבר על כל זה ועוד הרבה מאוד נושאים, אני שמח לערך את מפקד זרוע היבשה לשעבר, אלוף יפתח רונטל. בעיניי יפתח רונטל הוא בן אדם מאוד מעניין במובן הזה שהוא לא רק איש צבא לשעבר, אלא הוא עסק במלא, באופן מאוד מאוד מוצלח בהרבה מאוד תפקידים במשק הישראלי, אז ככה שיש לו את הפרספקטיבה בעיניי, ועוד מעט נשאל אותו על, גם על הנושא הביטחוני הצבאי, וגם על מה זה עושה למשק, וגם על בתפקידו בחברת חשמל, אז מה יכולה להיות בעיניי נושא מרתק, השפעת חיזבאללה, אם נהיה שם בנושא חשמל, מדברים על זה הרבה שרוצים, הם יפגעו בתשתיות ישראליות, וגם בנושא של החוטים על הנמלים שהיית בנמלי ישראל. אז יפתח רונטל, ברוכים הבאים לאורך מערבית, ותודה שאתה איתנו.
שמח להיות כאן, צהריים טובים. אתה מציב בפניי אתגר לא פשוט.
כן, הרבה נושאים. אז בוא נתמקד, בוא נתחיל קודם כל במלחמה עכשיו. אני שומע עכשיו, אנחנו מקליטים את זה היום ביום...
אני אתן איזה רקע.
כן, תיתן לבריאות.
אני חושב שאני מעדיף לתת איזשהו רקע, ולאז להגיע למציאות הנוכחית. אז הדבר הראשון שאני רוצה להגיד אותו בשתי מילים, זה נקרא לזה ההיסטוריה של המאבק הקיומי של מדינת ישראל.
כן.
מעם ישראל, ומאז 48 מדינת ישראל, נהלים מאבק על עצם קיומו של עם ישראל, ועל עצם קיומה של מדינת ישראל, כמדינה יהודית, כעם יהודי, כמדינה דמוקרטית, חופשית, ריבונית, כאן בארץ הזו. המאבק הוא מאבק קיומי. הוא לא התחיל במאבק נגד החמאס. המלחמה נגד החמאס, שאנחנו נמצאים בעיצומה, הוא שלב.
כן.
המאבק הזה, שאותו אנחנו מנהלים היום, אבל המאבק הוא בין אלפי שנים.
נכון.
וזה הגורל, אפשר להגיד, של, 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 של עם ישראל. ולכן מדובר במלחמה שהיא מלחמת אין ברירה, מלחמה קיומית, ורק תוצאה אחת אפשרית במלחמה הזאת.
שהיא?
ניצחון מלא ומוחלט. סיבה מאוד פשוטה. אם אנחנו לא ננצח ניצחון מלא ומוחלט על החמאס, שהאידיאולוגיה שלו היא אידיאולוגיה של השמדת עם ישראל, אנחנו מסכנים את עצם קיומנו.
אז אני, זה באמת חשוב. אני חושב...
עוד מילה, עוד משפט אחד.
כן.
כדי לנהל מאבק מהסוג הזה, החברה מתגייסת כדי להגן על עצמה. אני לא סתם אומר את זה. מה הכוונה? הכוונה היא שאתה לא יכול לנהל מאבק מהסוג הזה באמצעות ארגון, סקטור צבאי, חזק ככל שהיא.
נכון.
זה לא מספיק. החברה מתגייסת. מה זה חברה מתגייסת? כל אחד מהחברה הישראלית שחי כאן בארץ הזו, חייב לתרום את חלקו למאבק הקיומי הזה. זה רעיון צבא העם.
נכון.
כשאתה מדבר על צהל כצבא העם, אתה מדבר על הרעיון הזה, על הרעיון של חברה מתגייסת. ולכן, ולכן המושג הזה, צבא העם, הוא לא סתם מושג שמבטא צבא גדול שבנוי ממערך סדיר ומערך מילואים. לא, הוא מבטא רעיון הרבה יותר עמוק. חברה מתגייסת. כל נער בן 18, ב-95% מהמדינות בעולם החופשי, ובכלל בעולם, עושה לביתו.
נכון.
במדינת ישראל, כל נער שמגיע לגיל 18, קודם כל ולפני הכל, תורם למדינה.
אנחנו נדבר על זה, לדעתי, אם כבר העלית הנושא, זה חשוב. כאילו, מה, דיברו הרבה שנים להקטין את הצבא, היו קולות שדיברו על...
זה חלק מזה.
אני למשל דיברתי הרבה שנים על זה, בגלל האתגר החרדי של הגיוס, אולי צריך לפתור בו, צריך לדבר...
אבל אם יש לך עוד רגע לפני שנגיע לתוך המבוך הזה של המלחמה של השביעי לאוקטובר,
כן.
צבא העם, חברה מתגייסת, הוא רעיון שמבטא באמת גיוס של כל אחד, גם בסדיר כן. וגם במילואים, גם דתיים וגם חילוניים, גם בנים וגם בנות.
נכון.
ועיקר, הוא מבטא את הרעיון שהצבא הזה פועל, חייב לפעול בהסכמה רחבה. מה זה הסכמה רחבה? בכל מה שקשור למלחמה כנגד אויב שמאיים להשמיד אותך, הסכמה רחבה זה החלטה שמתקבלת על ידי הגורם הריבון שהוא הממשלה. אבל בכל הנושאים האחרים שמערבים את צבא העם, את הצבא מהסוג הזה, את החברה כמעט כולה, המעורבות חייבת להתבסס על הסכמה רחבה ולא על נושאים שבמחלוקת. למה אני מכוון? התנתקות או לגירוש מגוש קטיף. שמה לקחו את צהל, שהוא צבא העם, ואמרו לו, תשמע, אתה לא נלחם נגד אויב. אתה הולך לפנות עכשיו ישראלים.
נכון.
אתה הולך לפנות חיילים מהבתים שלהם. שים את הנשק בצד ותפנה אותם. זה נתן סתירה מצלצלת. וגרם נזק שהיום אנחנו מתקנים אותו. לרעיון הזה של צבא העם.
לא רק בעזה, אתה אומר, אלא בכלל החברה הישראלית.
בטח, בהקשר הזה. בטח. מי לוקח צבא למשימות כאלה?
אז מה הייתם לעשות?
תבנה משטרה. תיקח משטרה. תמצא פתרונות. רק אני יודע מה לא. את הצבא אתה לא נוגע בו. לא סתם לקחו את הצבא. שרון לקח את הצבא בכוונת מכוון. הוא רצה לפגוע ביסודות האלה, אבל זה לא עיקר השיחה שלנו.
נכון.
מה שאני רוצה להגיד לך שקרה, שקיבלנו שם זעזוע מאוד מאוד גדול לרעיון הזה, וההמשך שלו היה שנה אחר כך במלחמת לבנון השנייה, שהייתה מבחינתי לא סתם מלחמה כושלת, מלחמה שהתוצאה שלה והניהול שלה הם הכושלים ביותר מבין כל מלחמות ישראל. זה מלחמה שהתחילה בתנאים כאילו הכי נוחים לנו. מה יכול יותר נוח מאשר מלחמה שהכרזנו עליה בעצמנו מתי שהיה לנו נוח? ב-2006, וגמרנו אותה עם זנף בין הרגליים.
אבל אומרים, חיזבאללה...
למה אני אומר את זה?
נו.
כי החיזבאללה קיבל מכה ב-2006.
כן.
אבל תראה איפה הוא היום.
נכון.
היום הוא עם יכולת של פי חמש או שש ממה שהיה לו ב-2006. אני קורא לחיזבאללה חמאס על סטרואידים.
נכון.
נגיע לזה בהמשך השיחה. אבל מעבר לזה, מה שקרה במלחמת לבנון השנייה, קרו עוד שני דברים. מי היה רמטכ"ל במלחמת לבנון השנייה? היא הנותנת.
זאת אומרת,
חלוץ הביא לשולחן של המטה הכללי ב-2006 תפיסה בעיניי מעוותת והביאה נזק מטורף שגם ממנו אנחנו יוצאים עכשיו, וזה שניתן להכריע מלחמות מהאוויר. זו התפיסה של המפקד חיל האוויר.
ומאז זה בעצם המשיך עם כל המבצעים וכו'.
מה המשמעות לזה? תקציבים לחיל האוויר. יבשה אפשר להקטין, כבר לא צריך את צבא העם, כבר לא צריך את המילואימניקים. הוא ייבש את מערך המילואים. ב-2006, אם נפתח את הרעיונות ואת המאמרים שנכתבו על המלחמה ותוך כדי המלחמה, הגיע מערך מילואים מנוון,
כן.
בלי ציוד, ובעיקר כשלא רוצים שהוא ילחם בכלל. היום אנחנו מבינים, אין מצב, מערך המילואים הוא המערך העיקרי שלנו מצד אחד, כן. מסיבה מאוד פשוטה. מלחמות לא מנצחים מלמעלה.
חייבים את הבוץ on the ground.
בוץ on ground.
כן.
זה לא סתם כותרת.
נכון.
זה מהות המלחמה במובן הקיומי כשאתה נלחם על האדמה שלך.
כן.
את הנזק הזה אנחנו עכשיו מתקנים. הנזק הנוסף שהיה, מה קרה ב-2005? מי קם בעזה?
חמאס.
החמאס. החמאס למעשה ניצל את היציאה מרצועת עזה והשתלט על הרצועה מבחינה שלטונית. והדבר הבא שהוא עשה, הוא בנה את הכוח הצבאי שלו.
כן.
מכיוון שהקונספציה שלנו ללחימה בטרור היא קונספציה שהייתה קונספציה שנכשלה, והיא גם חלק מהסיבות שהביאו אותנו למציאות כן. העגומה ערב השביעי לאוקטובר, אז אנחנו עבדנו נגד הטרור, אני קורא לזה באסטרטגיה של סיבובים.
נכון,
מה סבבים. מה זה אסטרטגיה של סיבובים? אתה תראה עליי, אני אחזיר לך. כן. קצת יותר חזק. אבל אם תהיה בשקט, אז שקט יענה בשקט.
כן.
ובכלל, אתה מורתע, כי אני צבא חזק. שכחו דבר אחד. יש לחמאס ולחזבאללה את אותה אידיאולוגיה. מה היא? שמדת עם ישראל.
כן.
יכולות הם בנו כמעט בלי הפרעה. הם בנו יכולות אדירות. כשיש לך יכולת ויש לך אידיאולוגיה, ברגע שתמצא ההזדמנות הראשונה, אם תאפשר אותה, תחטוף. זה מה שקרה לנו בשביעי לאוקטובר, וכל מה שאמרתי עד עכשיו, לא מוריד כהוא זה מעוצמת הכישלון הנוראי, שאין לו הסבר, שאין לו כפרה של המערכת הביטחונית, הן המודיעינית והן המבצעית, הן של הצבא והן של השבק והן של המוסד, ולכל מי שיש לו יד ורגל, שהביאה אותנו למצב שבו נהיינו פתאום עיוורים, קשורים, ואני באמת, אם תשאל אותי בהמשך, לא יודע איך להסביר לך
כן.
איך זה קרה, ללא תלות וללא קשר בקונספציה, שגם לה יש חלק.
זאת אומרת, יש כאן שתי רגליים, מה שנקרא. אחד, זה הקונספציה הפוליטית-ביטחונית, כאילו, אסטרטגיית העל, והשני, זה הכישלון המודיעיני, שיש כל מיני תיאוריות וכתבות שכל הזמן יוצאים, ועוד מידע, ואנחנו לא יודעים את הכל עדיין, אבל...
אני, מהיום שהשתחררתי, ואולי זה חלק מהסיבות שהשתחררתי,
כן.
טענתי בכל תוקף, שאסטרטגיה של לחימה בטרור חייבת להיות אסטרטגיה של לחימה רצופה.
כן.
מה זה לחימה רצופה? כמו עשב שאתה כל הזמן צריך לנקש אותו, לכסח אותו. אתה לא יכול לחכות ולכסח אותו קצת כל כמה שנים, רק שהוא יורה עליך. לא, זה כישלון של הקונספט, הכישלון מוחלט. אבל גם עם כל הקונספטיות שבעולם, מערך המודיעין של צה"ל התעבר.
כי הוא לא היה שם.
עבור לשביעי לאוקטובר. לא, מה זה לא היה שם? היה לו את הכל על השולחן, אבל גבהות לב.
כן.
ובאמת, חשיבה של אני יודע הכל. קצת פחות יהירות ויותר צניעות. קצת הקשבה למי שנמצא מתחתיך. תמיד האמת נמצאת.
המנגדת הזאת שאותו...
תמיד האמת נמצאת. תמיד הידע נמצא למטה.
כן.
למטה. אתה רק צריך להקשיב לו. הכל לא נעשה. אז גם זה התרסק. אבל גם אם זה היה מרוסק, עדיין מערך מבצעי של ארבעה גדודים שיושבים מול רצועת עזה, גם אם שליש מהסדק או חצי מהסדק נמצא בבית, צריך לעצור.
נכון.
אבל אי אפשר לעצור אם נמצאים במיטות.
נכון.
אי אפשר לעצור אם אין כוננות עם שחר. אי אפשר לעצור אם המוצבים לא בנויים להגן על עצמם. היו בקו, לדעתי, בסדר גודל של 20-22 טנקים. אז גם אם חצי מהצוותים היו בבית, זה מעל 10 טנקים.
אם כולם היו בתור
הטנקים, יכולים לעצור את זה? אם 10 טנקים ועוד 3 גדודי חיר, אתה לא עוצר טויוטות ואופנועים שעוברים את הקו של הגבול. אני מקשיב לעצמי, אני לא מאמין למה שאני אומר, ואני מורט את שערותיי על המחדל הנוראי הזה, שסיוע כיבוש של 24 יישובים
כן.
ישראלים, זה לא קרה מעולם, זה בטח לא קרה ביום הכיפורים, שנחשבה תמיד למלחמה הנוראית מכולם.
וזה עוד מול צבא.
ואחרי שאמרתי את זה, לחטוף מהמיטות, נשים, ילדים, זקנים, חולים, על לא עוול בכפם, זה כתם נוראי על המדינה שנכשלה במשימה הכי חשובה שלה, לתת ביטחון לתושבים שלה. אני לא מדבר על החיילים שלה, אני מדבר על התושבים שלה.
נכון.
ולכן כמה מכוח המחדל הזה, כמה חובה בעיניי מוסרית עליונה להחזיר אותם.
כן. אני טעה להרבה בשאלות בלי שאני אצטרך לשאול.
אבל זה הכל רק פתיחה.
כן.
עכשיו נעמיק.
אז אני רוצה לשאול, כל זה היה הקדמה בעצם לאיפה שאנחנו היום. היום, במצב המלחמה, אנחנו מקליטים ביום ראשון, ה-28, לא, ה-20 ומשהו בינואר.
יום ה-28.
28, צדקתי. בינואר, ואני רוצה לשאול, מה קורה עכשיו? אנחנו שומעים בעקבות, קודם כל, עזים בחאן יונס. מצד שני, אני שומע שמשחררים הרבה מהמילואימניקים כבר הביתה. היום שחררו עוד כמות, היה על זה כתבה, וראינו חבר'ה שיצאו משם, שהיו בחאן יונס ושחררו אותם. אני שומע שנגיד חבר הכנסת אלקין אומר, למה משחררים אם רוצים עוד כוח על חמאס? מצד שני, הוול סטריט ג'ורנל אומר שרק שחררו 80% מהמנהרות של חמאס עוד קיימות. ויש כמובן את הפסגה של ראשי המודיעין בפריז על עסקה נוספת. איך אתה רואה את כל האירועים האלה? איפה אנחנו נמצאים? הצבא פועל נכון, לא נכון? מה אתה אומר?
כל שאלה שלך היא פודקאסט.
עשית את זה עכשיו עם ההקדמה.
תראה. המלחמה הזו שאין צודקת ממנה,
כן.
היא מלחמה רב-זירתית. היא מתקיימת בכמה זירות. יש אומרים אפילו 8 זירות. אבל הזירות המרכזיות זה הזירה בעזה, שהיא הזירה העיקרית, שם המאמץ העיקרי של צה"ל, ותכף נחזור אליו, גם לגבי מטרות המלחמה,
כן.
וגם לגבי המשימות האופרטיביות שנגזרות, וגם המצב בשטח. הזירה הנוספת, שהיא מאוד פעילה, היא בצפון. מערכת הביטחון והקבינט אסטרטגית מקיים בזירה הצפונית מגננה, נכון שהיא מגננה התקפית. זאת אומרת, מכיוון שהזירה היא זירה משנית לזירה העיקרית בעזה, בצפון מתקיימת מגננה, והשאלה היא, האם ניתן לסיים את הזירה, את המלחמה בזירה הצפונית, תזכור זאת מלחמה.
נכון.
במגננה של צהל, גם בהנחה שהיא תהיה בנויה על מהלכים מאוד התקפיים של הצבא, אבל עדיין במסגרת מגננה, זאת אומרת, לא במסגרת מתקפה לתוך,
כן.
לתוך
לבנון.
לבנון, וגם לא במסגרת תקיפה, אפילו לא מהאוויר, ברמה של מתקפה.
כן.
זאת שאלה מאוד מאוד חשובה.
כמו משיתוח הדחיה וכל כן. הדברים שזכרנו.
זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. תזכור שבחיזבאללה וחמאס הסטרואידים, ויש שם יכולות פחות או יותר פי 10 משל החמאס, ושהם כמעט ולא נפגעו.
כן.
מה שהם מקבלים עכשיו זה שריטות. יש את הזירה הסורית שנגזרת מהזירה הלבנונית, יש את הזירה האיראנית שהיא ראש, ראש, ראש התמנון, כמובן הזירות היותר אזוריות במובן שלהם, החות'ים בתימן, עיראק, וכמובן, יש את הזירות הפנימיות של
יוש.
יהודה ושומרון וערבי ישראל. אבל בואו נתרכז כרגע בעזה. בעזה יש מאמץ עיקרי של הצבא על מנת לעמוד בשלוש מטרות שהגדיר הקבינט. מטרה מספר אחת, השמדת החמאס. אני מדגיש, השמדה, לא רק פירוק, מיטוט והשמדת החמאס. פירוק זאת מטרה שאפשר לפרש אותה כאיזשהו מהלך שיש לך מערכת שפועלת נגדך, אתה מפרק אותה, אבל מכל פירוק בסוף אתה יכול לבוא ולהרכיב. ולכן פירוק לא מספיק. אנחנו נכון. צריכים להגיע לתוצאה של מיטוט ברמה כזאת שלא ניתן יהיה, ואנחנו לא נאפשר גם להרכיב מחדש את המערכת הזאת כמערכת. המיטוט מתייחס גם למערכת השלטונית, וגם לערכת הצבאית של החמאס. המטרה השנייה, שהיא הרבה יותר ערך מוסרי עליון, זה החזרת החטופים. בעיניי שתי המטרות האלה,
כן, יכולות ללכת ביחד.
יכולות, חייבות ללכת ביחד, ותכף ניגע בזה.
נכון.
והמטרה השלישית, זה השבת הביטחון לתושבי העוטף. אני רוצה להגיד משהו על הגדרת המטרות. מטרות המלחמה הזו הוגדרו בצורה מאוד ברורה. כל מי שמנסה לזרוע מורח
יאוש.
וייאוש בציבור, ואומר שזה בלתי נסבל שהמדינה הגדירה פעם נוספת מטרות לא ברורות לצבא, כן. והצבא לא יודע איך, איך לבצע אותן. זה קשקוש אחד גדול שנובע או מהאי-הבנה של, של המושג מטרה אסטרטגית במלחמה, או מאינטרסים נוספים. וזה, והם בעיקר מובילים אותי להכנסת פוליטיקה לתוך כן. המלחמה הזאת. ואני אומר לך, שבניגוד לכל המלחמות העבר, במלחמה הזו הוגדרו המטרות ברמה הבהירה ביותר שאני זוכר. ואני זוכר.
כן.
ומה שהמערכת הביטחון צריכה לעשות, זה לתרגם את המטרה הזאת למשימות אופרטיביות, ולהראות איך היא עומדת במטרה הזו. ולא להגיד שהיא לא יכולה להגיע למטרה. בשום פנים ואופן לא. עכשיו, הלוחמים יודעים את זה?
שומעים אותם.
ובהנהגת הצבא, אני מקווה שכולם יודעים את זה, ומי שלא, שילך הביתה. ויפה שעה אחת קודם. ואני, כמה שאני שומע, גם הקבינט מאוחד סביב העמדה הזו. המאמץ העיקרי, בתוך המאמץ העיקרי, הוא חאן יונס.
כן.
בחאן יונס יש רק אפשרות אחת, להשתלט על העיר, לכבוש אותה, פועלת שם אוגדה 98, בהיקף כוחות ענק, של בין 5-6 צוותי קרב חטיבתיים, הכי טובים שיש בצבא. העיר מחותרת מכל הכיוונים שלה, ומתוך 4 הגדודים, למעלה משני גדודים כבר הושמדו. זאת אומרת, הם מוטטו, הם כבר לא פועלים כגדודים. ונותרו עוד 2 גדודים, או קצת פחות, שמטופלים בשבועות הקרובים, בשבוע, שבועיים הקרובים, ואין, אנחנו, אני תמיד מגדיר את זה כ-point of no return. זאת כן. אומרת, אין יכולת להגיד לצבא עכשיו לעצור ולא לכבוש את חאן יונס. אין סרט כזה.
אפילו הם מגיעים לאיזשהו עסקה של חודשיים עכשיו דובר.
תכף נגיע לעסקה. מבחינה מבצעית, אנחנו בדרך להכנעת החמאס בחאן יונס. האם זה מספיק? לא. האם זה חלק משמעותי מההגעה למטרה? כן. מה עוד נשאר לנו? להשתלט על מחנות המרכז.
כן.
אנחנו בדרך לשם, פועלת שם אוגדה סדירה, שזה תפקידה, אוגדה 162, ובאמת נשאר על השולחן, או נשארת על השולחן, או נשאר האתגר של רפיח.
ופילדלפי.
זה הולך ביחד. רפיח, ברפיח יש חטיבה של החמאס, 3 גדודים של החמאס, אני לא רואה מצב שאפשר להגיד, הכנענו את החמאס, ועמדנו במטרה הזו של המלחמה, ללא השמדה של 3 הגדודים האלה.
נכון.
או מיטוטם, זאת אומרת, פגיעה במרביתן של היכולות שלהם. אז זה יצטרכו לעשות. בין אם זה יהיה מחר, בין אם זה יהיה עוד שבוע, בין אם זה יהיה עוד שבועיים, ובין אם זה ייקח חודש או ייקח חודשיים. את זה יהיו חייבים לסיים. ביום שאחרי, למעשה, כדי לעמוד במטרות המלחמה, יש 4 מרכיבים ליום שאחרי. 1, שליטה ביטחונית ישראלית מוחלטת בעזה, לאורך, לדעתי, של כמה שנים לפחות.
מה אתה אומר? לדעתך הקבינט מוחד בזה?
שליטה ביטחונית, כן. שליטה ביטחונית לא אומר.
שליטה ביטחונית, לא אזרחית.
זה לא אומר שאתה נמצא עם כל צהר בתוכו.
לא ביוב ודברים כאלה.
שליטה ביטחונית, זה שליטה צבאית. בדיוק.
אוקיי.
כמו ביוש ב...
בי.
בגי, בג'י, באיזה נקרא?
לא, יש A שזה שלנו, B זה...
שליטה ביטחונית כמו ב-C.
כן, אוקיי.
אפשר להגיד גם B, אבל בעיקר C, זאת אומרת, שליטה צבאית מוחלטת, שאתה יכול לסיים ג'יפ.
כן.
דבר שני, זה פירוז הרצועה. פירוז הרצועה, המשמעות האמיתית היא שרצועת עזה לא יתאפשר ברצועת, פשוט לא יתאפשר להקים יכולת צבאית מחדש.
כל המפעלי רקטות...
זה נכון גם לגבי יכולת, נקרא לזה, הביצוע הפנימית, באמצעות זה שלא ניתן יהיה להקים מפעלים, ואנחנו צריך להרוס גם את מה שעוד נותר, אבל בעיקר לא לבנות חדשים. אבל יש לך מפעל ואין לך חומר גלם, זה לא שווה כלום. חומר גלם אתה לא יודע לייצר.
אז צריך להשתלט על פילדלפי בהקשר הזה.
תודה רבה. אתה חייב לפרז, זאת אומרת, שהרצועה תהיה סגורה להכנסה של אמצעי לחימה מבחוץ. אנחנו שולטים ברוב המקומות, בפילדלפי אנחנו לא שולטים. חייבים לשלוט אל תקרא לזה פילדלפי, תקרא לזה הסוגר הדרומי. למה? כי דווקא זה לא בהכרח חייב להיות על ציר פילדלפי, זאת העמדה שלי.
אפשר כאילו להקים משהו יותר פנימי או משהו כזה, שלא להצבן את המצרים או משהו כזה.
אני טוען שפילדלפי במקום הנוכחי שלה, שהיא גם מהווה גבול בין רפיח העזתית לרפיח המצרית, או בין עזה לבין מצרים, כדי שתהיה שליטה, אתה תהיה חייב להיות מתואם עם הצבא המצרי.
כן.
אני לא מאמין בתאום כזה. אני אגיד לך למה. אני פשוט לומד מהעבר. למה שלא נפיק לקחים?
נכון.
הסכם השלום עם המצרים לא מאפשר העברת חומר, חומר לחימה, אמצעי לחימה לסיני, חל וחומר לעזה.
כן.
תגיד לי. מה הם עושים במשך השנים, 20 השנה האחרונות? זה כל מה שהם עושים. עכשיו, זאת כלכלה מפותחת. אז אני חושב שהסכם איתם יחזיק מעמד כמו, איך אומרים, קרח בשמש, איך אומרים את זה?
אבל אני רק רוצה לחזק את דבריך.
שנייה, מילה אחת אני אגע להשלים.
כן.
לכן, לפילדלפי הנוכחית, צריך להימצא חלופה של סוגר דרומי. אני מציע, וכבר הצעתי את זה בצורה מסודרת, את המרחב שבין חאן יונס לרפיח. במרחב שבין רפיח לחאן יונס, ניתן להקים מכשול בלתי אוויר, בהתחלה באמצעות כוח צבאי, ובהמשך להתאמך גם באמצעות טכנולוגיות, אבל עם כוח צבאי.
כן.
ולחסום את האפשרות להיכנס מרפיח לתוך...
מה אתה עושה ברפיח עצמה?
ברפיח. האם אדוני יודע שברפיח, בעוד אנחנו מדברים, יש סדר גודל של 1.5 מיליון אזרחים?
נכון.
שזה מרביתה של האוכלוסייה של עזה? האם אתה יודע שבעוד אנחנו מדברים, עוברים עכשיו תושבים מחאן יונס ומהמואסי ומגוש קטיף לרפיח?
כן.
עכשיו אנחנו נסגור בין רפיח לבין חאן יונס. אנחנו בשלב זה, מכיוון שעזה עדיין במלחמה, ותישאר כך בחודשים הקרובים ואולי אפילו יותר משנה, גם אם זה לא יהיה מלחמה בעצימות הכי גבוהה, אלא זה יהיה שטח צבאי שבו עדיין מוקדם להחזיר את האזרחים צפונה, האזרחים יישארו במקום שבו נמצאים היום, קרי ברפיח. פילדלפי לא בשליטתנו.
אבל איך פירזת את רפיח?
אנחנו
כן.
נפעל כנגד רפיח על מנת, לפגוע ולהרוס את תשתיות החמאס בעיר, ומה שיקרה בין האזרחים האלה לבין מצרים, זה בעיה של האזרחים האלה והמצרים. ההערכה שלי אומרת שאין אפשרות אחרת חוץ מזה שהם יעברו את הגבול, לפחות חלקם.
כן, והמצרים מאוד מפחדים מזה.
מה זה מפחדים? זה לא מילה. אבל בעיניי,
כן.
זה באמת פתרון אפשרי.
ואני רק רוצה לחזק את דבריך בהקשר הזה מבחינה, הלמונד הצרפתי פרסם תחקיר, כמה צריך לשחד קצינים מצרים שעזתים לעבור למצרים. זה, אם אני לא זוכר נכון, $5,000 למבוגר, $2,500 לילד, וחולה זה $1,000, משהו כזה.
תקשיב. תקשיב לרונטל. הרבה אנשים במצרים עשו הרבה מאוד כסף.
בטח.
מהסחורות שהם אפשרו להעביר. אתה יודע מה? אולי אפילו עכשיו. בין מצרים לבין עזה. מה שהיה הוא שיהיה. אנחנו חייבים למצוא חלופה אחרת שתיתן לנו ביטחון.
כן.
ולך תדע עד לאיזה גובה ועד לאיזה עומק הכסף הזה מגיע במצרים.
כן. אני רוצה לשאול אותך משהו בהקשר של... הזכרת את ההתנתקות וכל הסיפור הזה מבחינת החברה הישראלית, אבל אנחנו נמצאים באיזשהו ויכוח, אני רואה בין... שוב חוזרים המחנות האלה בין ימין לשמאל, שזה קצת נעלם בשנים האחרונות, וזה חוזר קצת. עד כמה לדעתך ההתנתקות או אוסלו, נתניהו מדבר על זה הרבה, השפיעו מבחינה הזאת שאפשרו את מה שאנחנו רואים עכשיו? אלא אולי זה לא, כאילו השאלה עד כמה זה שיחק תפקיד למשל אפשרות, כי אנחנו לא boots on the ground שמה, כמו שהיינו בגוש קטיף, הצבא לא שם כבר כי יצאנו, זה בעצם אפשר לחמאס להתעצם בלי שנפקח עליו כמו שצריך. עד כמה זה באמת שיחק תפקיד?
תראה, אני במלחמת שלום הגליל הייתי מגד.
כן.
התחלה הייתי קצין אגם של החטיבה, ואחר כך הייתי מגד. אני הייתי על הטנק שלי, בבירות, כשבמרחק של 100 מטר ממני עבר ערפאת ויצא מבירות
לטוניס.
לסוריה ואחר כך לטוניס. מה החזיר אותו לארץ?
כן.
הוא יצא מושפל וחזר
נכון.
בדרך לפרס נובל, הוא קיבל פרס נובל שלום, הארכי מחבל הזה.
רוצח סדרתי.
והביא לנו את האינטיפאדה על הראש. בעיניי אוסלו זה אסון, זה נקבה שלנו. ואנחנו, וחלק מהתוצאות שלה, חלק מהתוצאות של ההסכם הנוראי הזה לביטחון מדינת ישראל ולעצמאות מדינת ישראל, זה החמאס.
כן. זאת אומרת, אתה אומר, בעצם אפשר להגיד, מבחינתך, אוסלו עצמו הביא לאפשרות של חמאס בהמשך תקום.
איזה שאלה?
כן.
איזה שאלה? תשמע, אוסלו הביא קודם כל את, את הרש"פ, החזיר את הפתח, והביא לפתחנו את הטרור של האינטיפאדה הראשונה והאינטיפאדה השנייה. ממנה התפתח, בסופו של דבר, התפתחה המציאות ברצועת עזה, שגרמה ליציאה, לגירוש מגוש קטיף, ולהתנתקות. מי שאומר התנתקות, אני מחייך, אבל אני די במקום לבכות אני מחייך. סוג של בכי.
כן.
זה התנתקות. זה היה עם אימא של ההתחברות.
כן.
רק ההתחברות הזאת הייתה על היישובים שלנו.
וגם, זה לא שהתנתקנו, גם סיפקנו להם חשמל ומים וכל הדברים שאמרו שאיכשהו לאט לאט נתק.
עכשיו אני קורא היום את אחד מבחירי הרשות.
כן.
אומר שכשתסתיים המלחמה, יהיו בחירות ברשות הפלסטינית.
וחמאס ישתלט.
והוא מעריך שהחמאס ישתלט על הרשות.
כן.
זאת אומרת, אנחנו מבינים מה יכול לקרות לנו אם אנחנו לא מחסלים את החמאס הזה?
אני רוצה לשאול
אותך... ואני אומר לך שחיסול החמאס, נכון שהמאמץ העיקרי שלו הוא בעזה, אבל החמאס נמצא גם ביהודה ושומרון. והחמאס
באמצעות... והוא פופולרי מאוד.
החמאס על סטרואידים נמצא גם בצפון.
כן.
ולכן, אני מניח שנדבר על זה עוד מעט, אני חושב שאין דרך אחרת כדי להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון של מדינת ישראל, אלא באמצעות הרס השמדה של מרבית היכולות של החיזבאללה. והתבססות על הסכם מדיני, זה זריעת חול בעיניים.
כן.
אין לי דרך אחרת להגדיר את זה. וזה, דבר אחד זה לא יביא, זה לא יביא ביטחון.
כן. אולי עוד שאלה נוספת על, למה אתה חושב שאתה ואנשים עם העמדות שלך כל כך בפחות אנחנו לא שומעים, בוא נגיד ככה, מי שאנחנו לרוב שומעים אלופים לשעבר, מחזיקים בתפיסות עולם הפוכות לחלוטין מה שאתה הצגת פה. זאת אומרת, אנחנו שומעים, דיברת על חלוץ, ודיברת, אני יכול להזכיר כאן רשימה אינסופית של אלופים לשעבר במתכל, שפשוט ב-180 מעלות הפוכות, העמדות שלהם הפוכות ממה שאתה הצגת כאן, והעמדות שאתה הצגת כאן הן עמדות של רוב הציבור. איך זה יכול להיות שהניתוק הזה בין, וגם רוב החיילים דרך אגב, רוב המשרתי המילואים עכשיו, אתה קורא מאמרים בעיתונים, הזכרת כאן שאסור לעצור. קורא מאמרים שאנשים כותבים לך, בחירים לשעבר, בחירים באלופים ורמטכלים לשעבר, צריך לעצור, הפסדנו, כל מיני, דן חלוץ אמר לפני כמה שבועות, הפסדנו את המלחמה, ממש ככה, וכאילו העמדות של אנשים כמוך, כל כך במיעוט, אני באמת כאילו, זה דיסוננס.
אני אגיד לך, קודם כל זה נכון מה שאתה אומר, אבל לא אני הבן אדם לענות על זה.
לא, בסדר.
אני לא מצליח להבין, זה מין שיבוט.
כן.
שאתה משבט איזשהו, באמת, איזשהו סוג, נוסחה גנטית אחת, שממנה מתפתח בסוף המטה הכללי, ואין שם באמת חשיבה, נקרא לה, שהיא מספיק יצירתית ומחוץ לקופסה, ושוברת מוסכמות. אבל אני אפנה אותך למשהו אחר. אני, בלי להגיד שמות, אני אפנה אותך למכתב של הגנרלים מלפני שבועיים.
נכון.
שאומר בחירות עכשיו. מי שאומר בחירות עכשיו, מכניס ברגל גסה פוליטיקה למלחמה, פוגע בחוסן של, של העורף, פוגע ברוח המדהימה של החיילים והלוחמים נכון. והמפקדים שנמצאים ונלחמים ומוסרים עכשיו את, נשמה, את נפשם לטובת המולדת. ואנחנו צריכים, במקום זה אנחנו חייבים לתמוך ולשאת אותם על הכתפיים. הרי מה הם אומרים? בחירות עכשיו שווה הפסקת המלחמה.
וגם כל המסע ומתן לחטופים מסתיים, כי אנחנו לא יכולים לקבל החלטות.
עכשיו, לגבי החטופים, אני רוצה להגיד לך משהו שהוא בעיניי מעל הכל. יש כאן, כגודל הפשלה, כגודל המחדל הנוראי של השביעי לאוקטובר, כך גודל החובה שיש על מדינת ישראל ועל ממשלת ישראל להחזיר הביתה את אלה שלקחו אותם מהמיטות והפרו את ההסכם הכי חשוב בין המדינה לאזרחים שלה, שהמדינה מגינה לאזרחים שלה. ולכן, אם יש עסקה על השולחן, ובלבד שהיא לא מפסיקה לחלוטין את המלחמה, צריך ללכת על זה. וצריך להחזיר הביתה את כולם בבת אחת.
זאת אומרת, לא בשלבים, כמו שאומרים.
אני אומר לך דבר שאני חושב עליו בימים האחרונים. גם אם תהיה הפסקה של מספר שבועות, אתה יודע מה, לצורך העניין, 8 שבועות, חודשיים. כן. עדיין הצבא שלנו יודע להמשיך במלחמה ולעמוד בכל מטרותיה. ואם זה יחזיר לנו את כל החטופים, צריך ללכת על זה.
זאת אומרת, אתה לא...
3 לאווים יש, כן, למהלך הזה, וככל שטבעת החנק על סינואר באמצעות המהלכים ההתקפים שהצבא שלנו עושה עכשיו בחאן יונס ובסביבותיה, מקדמים את ההגעה לרגע הזה, ככל שהטבעת הזאת תתקדם, ככה עסקת החטופים מתקרבת, והחטופים מתקרבים אלינו בחיים. כל חלופה אחרת מרחיקה אותם. ובלבד שיש 3 לאווים, שאני לא חושב שיש מישהו שבאמת יכול שלא להסכים ללאו. אני חושב שעסקת חטופים, אם היא על השולחן, החובה היא כל כך גדולה, שנצטרך לקבל אותה ולהחזיר הביתה את החטופים. יש לזה 3 לאווים. הלאו הראשון זה שהמלחמה הזו לא מסתיימת עד שעומדים במטרותיה, כלומר משמידים את החמאס. הדבר השני, אין נסיגה מלאה של צהל מרצועת עזה, אין סרט כזה. תשמר שליטה צבאית בתוך הרצועה. והדבר השלישי, חמאס לא ישלוט לעולם בעזה.
זאת אומרת...
אני מעריך, עכשיו, אני אומר לך, אני מעריך שלא תהיה ברירה, אלא שבאותו פרק זמן של מספר שנים, שבהם, או מספר ארוך של חודשים, שבהם תהיה שליטה צבאית מלאה בתוך עזה, באותה תקופה לא תהיה ברירה, אלא שמתוך הממשל, מתוך השליטה הצבאית, יוקם מנהל אזרחי, כמו שיש ביהודה ושומרון, כמו שהיה משה לעזה לפני תחילת שנות ה-2000. והוא יידרש לנושאים האלמנטריים.
האזרחיים.
שקשורים לטיפול באזרחים.
ביוב, השפעה.
אני לא מדבר על ביוב והשפעה, מדבר על דברים הרבה יותר גבוהים.
שיטור.
מזון, אוכל, דברים שמאפשרים להם לחיות.
כן.
ברור שזה לא כל תאוותם בידם, וזה ייקח הרבה מאוד זמן. אבל אני לא פוחד ממנהל אזרחי במסגרת ממשל צבאי, ממש לא. אני חושב שזה כמעט הברירה היחידה. ולכן מי שאומר ש... חייבים למצוא מישהו שייכנס, וכחת לא צהל יעשה ביוב. תפסיקו להפחיד אותנו עם הביוב הזה. יש בעיות הרבה יותר מסובכות מהביוב הזה.
כן.
והדבר, ולכן, שליטה חמאסית, אזרחית ברצועה, בשום פנים ואופן.
מה עם הרשות?
החזרה של הרשות, בעיניי, בשום פנים ואופן. הרשות הולכת להפסיד את השלטון לחמאס ביהודה ושומרון, אז תגיע לעזה. נו, באמת.
היא כבר עשתה את זה פעם.
ויהיו לזה פתרונות, גם אם לא ב-day one, אז כעבור כמה חודשים או כעבור כמה שנים.
כן.
אבל בסופו של דבר נידרש לעצב מחדש גם את נקרא לזה את הקרקע.
כן,
באזור. הנדלן במרכאות של רצועת עזה.
כן.
מה שכואב לערבים...
שטח.
זה השטח.
בגלל זה הם מאוד כועסים.
והם יצטרכו לשלם על זה.
כן.
ופה אני חושב ש... הכיוון הכללי, בלי שאני אכנס לפרטי הפתרונות, החלק הצפוני של הרצועה, מהעיר עזה וצפונה, קודם כל, בשלב ראשון צריכים להישמר כשטחי, שטחי מלחמה הרוסים, ואף אחד לא חוזר אליהם. Mm-hmm. עד שאנחנו לא מסיימים את כל מטרותינו. לאחר מכן, התוחמת הצפונית, בית חנון, בית להיה, יצטרכו להישאר שטחים נקיים, כשצהל יושב בהם, ולא מאפשר בשום פנים ואופן לתושבים של עזה להגיע אליהם. ועיצוב השטח יכלול גם שטח חיץ במזרח.
כן.
וכמו שאמרתי בראשית השיחה, אני חושב שגם נקרא לזה מכשול פילדלפי צפון, שמייצר שטח מכשול בלתי אוויר בין חאן יונס לבין רפיח, עם אפשרות מתי שנחליט לפעול צבאית בתוך רפיח.
כן. אני רוצה עוד שלוש נושאים. דבר ראשון, על הצפון. הזכרת שלדעתך זה יהיה בלתי אפשרי באמת להחזיר את התושבים, לתת את הביטחון בלי לפעול באופן, אמרת את זה, אנחנו היום במגננה, אמרת לעבור להתקפה, ואני שואל, אז רק כדי לחדד, מתישהו נצטרך לפעול אקטיבית שם? זאת אומרת, זה לא יהיה שאנחנו, בעצם עכשיו אנחנו מגיבים. הם יורים, אנחנו מגיבים כואב. זה יהיה צריך להיות איזשהו משהו, יוזמה צבאית, רצינית, להרחיק אותם כמה שאפשר מהגדר, נכון?
קודם כל, אני עמדתי שהמאמץ העיקרי הוא בעזה, וחייבים להשלים את המערכה התקפית בעזה לפני כל דבר אחר. ואנחנו לא משחקים שח עם עצמנו. כן. ואנחנו לא יודעים מה יתפתח בצפון. אם זה תלוי בידינו, ואם אנחנו שולטים, וכמו שזה נראה כרגע, זה המצב, אנחנו נידרש בהמשך, בתוך תקופת המלחמה, לאחר שמרבית פעולות הלחימה העצימות בעזה הסתיימו, לעבור בצפון ממגננה למתקפה, ולפעול להשמדת מרבית היכולות של החיזבאללה. תכף אני אסביר גם למה. כשאני מדבר על היכולות, אני מדבר על רדואן,
כן.
אני מדבר על יכולת טילי הנוטט שלהם, שהיא עושה לנו נזק עצום יומיומי, בעיקר מערך הקורנט שלהם, לא מערך הקורנט.
אה, זה יותר רחוק.
והוא לא קורא, הוא גם כן על הגדר, וקצת רחוק. קורנט היום יודע להגיע לבין 8-10 קילומטר. וכמובן, יכולת
הטילים
המדויקת שלו, ולא רק המדויקת, שהיא כוללת היום בערך בין 150 ל-170 אלף טילים. פי 10 למה שיש, למה שהיה בתחילת המלחמה לחמאס. עכשיו, מה העמדה שלי? נניח שהולכים לכיוון של פתרון מדיני, ומחיים את אותה גופה מפורסמת. אני קורא להסכם, להחלטה 1701 של האום, מ-2006.
אחרי המלחמה, כן.
אחרי מלחמת לבנון השנייה, אני קורא לגופה, שכבר 20 שנה היא נמצאת
בקירור.
לא בקירור, היא נמצאת בקבר.
כן.
או כל גופה. עכשיו להחיות אותה, זה לא יחזיק מעמד. זה באמת לזרות חול בעיניים. נניח שהולכים להסכם כזה, אז מה יקרה? ירחיקו את כוח רדואן מהגבול לאיפה? אתה יודע שלמעלה מ-90%, בעיניי קרוב ל-100%, מכוח רדואן זה לוחמים שגרים בדרום. עם המשפחות שלהם. אז מה? הם הלכו צפונה? מקסימום הלכו לבגדים אזרחיים, יכניסו את הנשק ואת אמצעי הלחימה מתחת לאדמה, וישארו בדרך כזאת או אחרת. לא נרחיק אותם.
כן.
יכולת הטילים לא ניגע בה. ואז, מה שאנחנו, אנחנו למעשה נייצר מציאות, שיש איזשהו הסכם, מצד אחד אבל יש לחיזבאללה יכולות, מצד שני האידיאולוגיה שלו, של השמדת ישראל, תאמין לי, רק מתחזקת. הוא ימצא הזדמנות אחרת והוא יתקוף אותנו.
כן.
לכן צריך להשמיד אותו ולתחזק את ההישג הזה באמצעות לחימה רצופה ולא שיטת הסיבובים.
אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה בהקשר הזה שהיית בחברת חשמל יושב ראש הדירקטוריון, נכון? אתה יודע שאחד, אני מניח, אתה בטוח יודע שאחד את הדברים שהם אומרים זה שהם הולכים לתקוף את התשתיות האזרחיות שלנו, חיזבאללה. וציינת את זה שיש להם מאות אלפי טילים, חלקם הרבה מהם מדויקים, עד כמה, אם נלך, ואני מבין שזה הכיוון מתישהו שכן נרצה ללכת לזה, כי כמו שאמרת, אין לנו יותר מדי ברירות. האם אנחנו צפויים לימים שלמים ללא חשמל? האם אנחנו צפויים לפגיעה, למשל, במאגרי גז שלנו? מה הציבור הישראלי צריך לדעת על היום-יום שלו שהולך להיפגע? הרבה יותר גרוע מחמאס.
קודם כל, בואו נשים את הדברים לפי הסדר האמיתי שלהם. בעוד אנחנו מדברים, כמעט 100,000 תושבים של צפון מדינת ישראל,
בבתי
הם מלון. עקורים והם פליטים בארצם.
נכון.
למעלה, מתקרב כבר לארבעה חודשים. תגיד לי, זה הגיוני?
לא.
עכשיו, אם אתה יכול להחזיר אותם הביתה, כשאתה יודע שהביטחון שלהם למעשה מעורער, הוא לא קיים.
לא.
אז קודם כל, אני חושב שמזה נובע, בסופו של דבר, נובעת ההחלטה האסטרטגית של המדינה.
נכון.
האם העורף יצטרך לעמוד באתגרים גדולים? התשובה היא כן. אבל יש לנו מספיק שיטות.
כן.
יש לנו מספיק דרכים. ויש לנו בעיקר הרבה מאוד כוח, ומעל הכל יש לנו הרבה מאוד רוח ואורך נשימה, כדי שניתן יהיה לפגוע מאוד קשה, אנושות, ביכולות של החיזבאללה. חיזבאללה היא לבנון. לכן לבנון תיפגע. הם צריכים לדעת את זה.
כן.
והדחיה תיפגע. והתשתיות, אם יפגעו בלבנון, אני לא הייתי שואל האם ייפגעו התשתיות במדינת ישראל. אני הייתי שואל כמה תשתיות יישארו בלבנון במלחמה.
אני מניח שלא הרבה.
לדעתי לא יישארו בכלל.
כן.
כמעט בכלל. ובארץ נדע להסתדר. יש לנו חברה...
אבל יש סכנה כזאת.
יש לנו חברה חזקה.
כן.
המלחמה הזו גילתה לנו פעם נוספת את מה שידענו, שהעם היהודי יודע להתכנס בעצרה. ולהסיר מעליו את המחלוקות ואת הסכסוכים הנוראים בתוך החברה הישראלית. ולהתגייס כולם שכם אחד ולתמוך בכל מה שהמדינה שלנו עושה על מנת להגן על עצמה. אגב, אם הייתי יכול באמצעות הפודקאסט הזה גם לפנות לציבור, אסור לנו לחזור לשישי לאוקטובר. אסור לנו לחזור לשישי לאוקטובר. וכל מי שמחזיר אותנו לשישי לאוקטובר, צריך לבוא איתו חשבון.
מבחינת החברה הישראלית, אתה מתכוון. כן.
בטח.
אני מסכים. אני רק רוצה להגיד שדרך אגב, אנחנו ראיתי אתמול או לפני יומיים את ההפגנות של קפלן, ואני אומר, אני לא מתומכי הממשלה הנוכחית, אבל אני חושב שבזמן שאתה יודע, באותו נגמש, יושבים אנשים שהצביעו לנתניהו, ואנשים שהצביעו ללפיד, ואנשים שהצביעו לא משנה מי, וההפגנות האלה, יושב בן אדם בתוך הטנק, או בתוך הנגמש, הוא צריך להילחם, והוא רואה שיש כזה ויש כזה, זה יוצר דבר שהוא לדעתי, לפחות כרגע, צריך, אני מניח שיהיה זמן להפגנות. זה לא הזמן, לפחות זו דעתי, זכותם להפגין, אבל זו דעתי האישית. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה.
אבל עוד, יש לנו עוד חוליה אחת,
כן.
בהקשר האסטרטגי, שעוד לא נגענו בה. בתחילת השיחה דיברתי על זה שראש הנחש הוא איראן.
כן.
ראש התמנון היא איראן.
נכון.
באיראן יש לה שתי זרועות עיקריות. זרוע אחת שבאמצעותו היא מנהלת, בונה, מתחזקת, מממנת, מכוונת, פוקדת על הטרור האסלאמי כנגד ישראל. מתוך כוונה ואידיאולוגיה שגם היא מאוד מאוד ברורה ושלא נהיה כאן. הזרוע השנייה שלה היא הזרוע הגרעינית.
כן.
שהיא כבר לא רק כנגד ישראל, אלא היא זרוע אזורית והיא זרוע עולמית, והיא מסכנת את האזור והיא מסכנת את העולם כולו. והיא מייצרת פעם נוספת מערך גושי מאוד בעייתי עולמי של סוריה, של איראן ותומכות בה רוסיה וגם סין.
נכון.
כנגד המערב ברשותה של ארצות הברית. אני חושב שבמאבק הזה, בתוך תקופת המלחמה הזו, כשארצות הברית, למרות שהיא בשנת בחירות, נמצאת כאן באזור עם יכולות מאוד גבוהות, אם רוצים באמת לשנות את המציאות, צריך לפגוע גם באיראן.
בגרעין או
בכללי? בגרעין האיראני.
Mm-hmm.
אני מאוד מקווה שכך יקרה.
זאת אומרת, לא,
עכשיו אתה יכול לסכם את השיחה.
לא, רגע, יש לי עוד שאלה אחרונה. שאלה אחרונה, אנחנו הזכרת את החוטים, שהם עוד זרוע של איראן, של התמנון הזה. אנחנו רואים, שמעתי רעיון עם מנכ״ל נמל אילת, והוא מספר שיש אפס פעילות של הנמל. אני מניח שהוא קצת הגזים, אבל בגדול אני חושב שזה מייצג משהו מאז הסיפור הזה.
למה הוא הגזים?
לא, יכול להיות שהוא לא הגזים, אני לא יודע.
אני אגיד לך למה
הוא לא הגזים. אפס נשמע לי מטורף.
מסיבה נורא פשוטה.
כן.
אוניות לנמל אילת צריכות לעבור דרך מפרץ עקבה.
נכון, אבל אף אחד לא בא.
דרך המצרים של שעוברים.
נכון, באבל מנדב.
באבל מנדב, והיה המפגש של ים סוף עם הים הורד.
אז מה עושים עם זה? זאת אומרת,
והם מאוימים. אז לא מגיעות אוניות.
אז כמה זה פוגע בכלכלה שלנו?
אוניות מכן מגיעות, אתה יודע איך?
דרך עושים את העיקוף, דרך...
אפילו לא דרך תעל הסואץ, הם מגיעות, כן. עוקפים את כל אפריקה, עוקפים נכון, את כל אפריקה, נכנסות דרך גיברלטר לים התיכון, הרבה יותר יקר, הרבה יותר ארוך, הרבה יותר מסורבל, מקטין מאוד את הפעילות הכלכלית, מהווה מאוד בעיה. עכשיו, הבעיה היא לא רק ישראלית,
נכון.
בעיה אירופאית וגם בעיה עולמית, שמהיום אותה לכלכלה. מי שמוביל את המלחמה, את המאבק נגד החות'ים היא ארצות הברית, ארצות הברית זה... לא רק יש לה נוסעות מטוסים, היא גם מתנהגת כמו נוסעת מטוסים.
כן.
היא מסתובבת יותר, מאוד לאט, לוקח לך הרבה זמן לקבל את ההחלטה. אבל once היא החליטה, בנתה קואליציה, הקואליציה הזו תפעל ברשותה של ארצות הברית. אין דרך אחרת. אבל... הדבר היחידי שמגביל אותה במשהו, זה שנת הבחירות בארצות הברית. אבל אני לא רואה דרך אחרת אלא לפעול.
כן.
כי הפגיעה היא פגיעה בכלכלה העולמית והאירופית. יש בקואליציה הזו למעלה מ-20 מדינות, חלק גדול ממדינות אירופה, צרפת, אנגליה, גרמניה, מצרים, מדינות אפריקאיות, סעודיה.
מצרים.
לא ניתן יהיה את האיום הזה להתעלם ממנו. יצטרכו לפגוע בו ולאפשר את הפתיחה של המעברים הימיים האלה, כי הם מעברים מאוד חשובים לכלכלה העולמית והאזורית.
אני דרך אגב רוצה, למה דבריך מעניינים? כי אתה היית בנמלי ישראל, זה היה בחני. אז אני רק רוצה משהו אחד לחדד. תסבירו אולי למה המצרים כל כך נפגעים. ראיתי שתעלת סואץ, מה שירד לה ב-50%, זה הכנסה מטורפת לכלכלה המצרית, נכון?
ההכנסה העיקרית של המצרים זה מתעלת סואץ.
כן.
צריך להבין. למעלה, לדעתי למעלה, סביב ה-20%, אם לא יותר מזה, מההכנסות המצריות, זה הפעילות בתעלת סואץ. זה מקור כלכלי מרכזי, והוא נפגע. אוניות מעדיפות שלא לעבור בתעלת סואץ. הפגיעה במצרים, ככל שיעבור הזמן, תהיה קשה עד כדי אנושה. גם ככה מצרים היא לא מדינה עשירה.
נכון.
זה יפגע באזרחים, זה יפגע בתל"ג, זה יפגע בכולם. בסופו של דבר, האזרחים העניים, המצריים, יהיו עוד יותר עניים. ולכן, למצרים יש אינטרס מובהק, עליון.
להעיף את החוטים האלה.
לאפשר מעבר בתעלת סואץ. עכשיו, לכולם. עכשיו, גם האונייה שעוברת, שם משלמת פי 10 עכשיו.
כן.
על כל מכולה. זה פגיעה קשה.
כן, זה גם יעלה את האינפלציה, כי הכל יעלה את המחירים וזה, כל...
אני האמת שאני באמת לא מבין למה המצרים לא הקימו כל צעקה, אני מניח שהם עושים את זה במקומות הנכונים.
כן, הם, כאן, זה גם לא כזה פופולרי אצלם, כי מאוד שונים אותנו, האזרחים של זה. אנחנו בשכונה מאוד
אגב,
מוזרה.
החמאס הוא יציר התודעה של איזה ארגון.
של אחים המוסלמים, כן.
והמצרים מבועתים.
בטח.
מהאפשרות להחיות מחדש ולחזק את האחים המוסלמים. זו גם אחת הסיבות שהם מתנגדים התנגדות כל כך נמרצת להעביר אפילו עזתי אחד את פילדלפי לסיני.
נכון.
איך אומרים בסגנון הצברי? זבשם.
כן. יש לי שאלה אחרונה לפני שמסיימים. יפתח, יתפסו את החברה הגבוהים של חמאס, את סינואר, את זה, זה יקרה?
תראה, אני אגיד לך משהו. הפגיעה בבחירים היא... מרכיב חיוני בלחימה. יש בו, באמת, יש בו השפעה ענקית על הביטחון של סינואר עצמו בתוך רצועת עזה, ואלה שסובבים אותו. יש לזה השפעה על ה... יש לזה אימפקט אדיר על המדינות מסביב.
נכון.
ויש בזה גם אימפקט עלינו, על הרוח שלנו.
כן.
ולכן, אם אתה היית שואל אותי, אני הייתי אומר, צריך לתת לצהל ולמערכת הביטחון משימה. כל יומיים שלושה הורגים בחיר. עכשיו, אתה לא יכול ברצועת עזה, תתחיל בחוץ לארץ. יש מספיק בחירים של החמאס בחול. אנחנו צריכים להגיע למצב שהחבר'ה האלה עושים במכנסיים כל בוקר שהם קמים, ולא משנה איפה הם גרים. טורקיה? טורקיה. קטר, קטר, לא משנה לי איפה. מנהיג חמאס באשר הוא צריך להיפגע.
אמן.
אינטנסיביות אחת ליומיים שלושה.
כן, הלוואי.
אגב, אם זה יותר אינטנסיבי, זה יותר טוב.
יותר טוב,
אבל כן. אבל לא פחות.
יפתח רונטל, תודה רבה שהיית איתנו, היה לי תענוג. ואני חושב שמאזינות ומאזינים, היה לנו, קיבלנו ככה קצת... קצת מושג מה קורה ומה צריך אולי לעשות, וגם, כמו שיפתח אמר, אני חושב שחשוב שנשמע קולות שהם לא במה שנקרא שיבוטיים, קולות שהם יוצאים ממה שאנחנו בדרך כלל שומעים, ונותנים לנו גם קצת תקווה. כמו שאמרת, זה ייאוש ויגון, ואתה מדליק את הרבה מהאולפנים כל היום, כתבתי על זה הרבה, אתה פשוט שומע, זה לא עובדות, זה פרשנויות, וכל הפרשנויות גורמות לך לרצות להתאבד.
הפער שיש... בין הרוח של הלוחמים, כן. כפי שאתה שומע אותה מהם,
נכון.
בחזית, לבין מה שקורה בעורף, הוא פער בלתי מתקבל כן. לדעת. ואני נפגש עם הרבה מאוד מפקדים, הם אומרים לו, אלוהים ישמור, אנחנו כל כך בטוחים בעצמנו בעזה, אנחנו מגיעים לכל כך הרבה הישגים כל הזמן, ואנחנו מגיעים הביתה, פתאום אנחנו שומעים. כמה שקשה לנו, אנחנו שומעים פתאום כמה שאנחנו לא מצליחים, אנחנו שומעים פתאום כמה שנכשלנו, אנחנו שומעים פתאום שאנחנו בכלל לא יכולים לעמוד במטרות של המלחמה. מה קרה לכם?
כן.
תנו לנו לנצח. ואני אומר, בוא נאפשר, בואו כולנו נאפשר לצבא, ללוחמים המדהימים שלנו, לנצח.
כן, מזל שאין להם קליטה טובה בעזה, והם באמת, קודם כל רובם אין להם טלפונים, ומי שיש, אין לו קליטה טובה, לוקח לו זמן לקלוט את הדברים, בינתיים, כמו שאמרת, מנצחים. אז תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, בעוד הרבה מאוד פלטפורמות, ולדעתי אתם מאוד מאוד תהנו מהשיחה הזאת, אז כמו שאני נהניתי. אז תודה רבה, ובהצלחה, נשתמע בפרק הבא.
רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.